ai mai de des. שבת שלום, ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים, המחשבה שמאחורי ההלכה. בראשית הדברים נרצה להודות למפיק ולטכנאי המסורים פנחס בינדר ושלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש, יישר כוח גדול, להקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת החולים והחולות, הפצועים והפצועות, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה, רחל ולאה. הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות, בעבור שאנו תפילה בעבורם. בשכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם. וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לרמח ורמש יישא גידיהם בתוך שאר חולי ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף השתה בגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה ורחל ולאה. הוא יברך וישמור וינצור את כל השבועים והנהדרים בתוך שאר אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל מתפלל בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצל מוות, ומוסרותיהם ינתק וממצוקותיהם יושיעם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, יודו לעדינוי חסדו ונפלאותיו לבני אדם, יקוים בהם מקרא שכתוב, ובדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו וכוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו. הקדוש ברוך הוא ישמור ויצילה מכל צרה וצוקה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשיהם, מעשי ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויתרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון, וקוים בהם הכתוב, כי עדינו אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם וציהם מצרה לרווחם, מאפלה לאורה, משיבוד לגולה, השתה בגלה בזמן קריב, ונאמר אמן.
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanesunim Batzoro Batzoro Vashiveyo Oimdim Ben Bayom Uven Bayab Osho
Zorro
מכיוון שההגדרות במלאכת לש שדיברנו בשבוע שעבר הן מורכבות, ניתן דוגמאות ודרכם נדע את ההגדרות הלכה למעשה. זה לא הולך להיות קל. כפי שדיברנו בשבוע שעבר, כדי שנתחייב באיסור לישה מהתורה לכל הדעות, צריך שהבלילה תהיה עבה וברת גיבול. הכל מתכנס והכל נהיה לאחד. הכל מתאחד. הכל מתמחה אחד עם השני. נביא לפני המאזינים שישה פתרונות לערבוב שני סוגי מאכלים זה בזה של בלילה רכה כשהם אינם ברי גיבול. זאת אומרת, הם לא מתמחים אלא רואים עדיין את כל אחד בפני עצמו. שישה פתרונות שאפשר לערבב שני סוגי מאכלים לא של בלילה אהבה שהיא ברת גיבול שלא יועיל לשום שינוי, אלא דברים שהם לא ברי גיבול, שהם מתירים את איסור לישה. בקצרה, נשתדל לסכם את הדברים. ההיתר הראשון, מעירים לנו כאן, שנדברנו, שהלכות שבת, השבת מרחמת, השבת ממליצה, כדי השבת שתרחם, השבת מזכה אותנו בגאולה. לכן אנחנו כל כך מתמידים בשנה הזו בהלכות שבת. היתר הראשון, לערבב בנחת. דבר שהרגילות לערבב בכוח ובחוזק, אם תערבב בנחת זה מתיר. לדעת מרן השולחן ערוך זה נקרא שינוי המתיר. לדעת מרן הרמה ובני אשכנז זה לא נחשב לשינוי. זה שמערבבים בנחת, בסופו של דבר אתה יוצר ערבוב ואתה לשת הכל ביחד. אבל למעשה, כמעט אין דוגמאות של שני מאכלים שמערבבים בכוח שתעשה אותם בנחת. שמרן השולחן ערוך כן מתיר. ניתן דוגמה. הקצפה של חלמון עם סוכר, שיוצרת איזשהו מרקם כתיפתי ואפשר להשתמש בו, לדוגמה, כתחליף לחלב. אם לא נעשה את זה בכוח, לא תצא התוצאה הכתיפתית. לו יצויר שהיה אפשר לעשות את זה בנחת, לדעת מרן השולחן ערוך, זה היה מתיר את ערבוב שני המאכלים. דוגמה נוספת, שבני הישיבות אולי פיתחו, לוקחים מעט קפה וסוכר, ושמים מעט מאוד מים ומערבבים את שזה נהיה גושי. אם זה גוש נוזלי, זה בלילה רכה. אם זה גוש סמיך ומוצק, שעומד בפני עצמו, זו בלילה אהבה. על זה מוסיפים חלב, ומגיעים לסוף הכוס. גם בזה, אם אנחנו נעשה את זה בנחת, לדעת מרן השולחן ערוך, זה יהיה מותר. אבל זה לא מעשי, כי אם לא נעשה את זה בכוח, המרקם לא יתקבל. היתר שני, ערבוב בצורת אורך ורוחב. הוסיף מרן החזון איש, בין האורך לרוחב, להוציא החוצה את הקו, את הקף. בין קו לקו, להוציא את הקף. את כל מה שאתה שם בפנים, מקל, כל דבר שאתה נעזר, בין קו לקו להוציא החוצה את הקף. זה היתר שני. היתר שלישי, לערבב ביד או באצבע ולא בכלי. היתר רביעי, לנענע את הכלי או להעביר מכלי לכלי, ובתנאי שזה לא הרגילות שלו. יש מאכלים שזה דרך ההכנה, ערבוב בתוך הכלי, אבל המאכל הזה לא דרכו בכך. על זה כותב מרן המשנה ברורה והקף החיים בשם אליה רבה, זה גם שינוי. היתר החמישי, למעך בידות הכלים. מרן החזון איש, האגרות משה, לדוגמה סלט אבוקדו. את הביצה הרי אפשר לטחון גם עם שיני המזלה, כי לא גידולי קרקע ואין באיסור תוכן, כמו שמרן כותב בשין חפה לפסיפטט. כמובן לא במכשיר שמיוחד לתחינה, כי בכל מקרה זה אסור, אפילו בביצה זה עוב דין דחול, נכון שאין באיסור תחינה? שיני המזלג, אבל את האבוקדו, משום איסור תוכן, וגם משום איסור לש, צריך לתחום ולהרבב עם הידית של הקף, עם הידית של המזלג, תוך כדי שהוא מערבב את הכל. השינוי הזה מתיר גם את איסור תוכן, וגם את איסור לש. היתר השישי, כמות קטנה. אבל היתר הזה הוא רק בבלילה רכה ולא אהבה. או בדבר שהוא לא בר גיבול. זאת אומרת שגם אחרי הגיבול, הוא עומד בפני עצמו. בבלילה אהבה לא נוכל להתיר בזה, כפי שכותב מרן המשנה ברורה, והחזוניש. הבנו שבני אשכנז מחמירים, שלא רק הערבוב הוא איסור תורה, אלא עצם נתינת המים נחשבת לגיבול. נתינתו זה גיבולו. לכן בבלילה רכה שאיסורה מדרבנן, צריך לשנות גם את סדר הנתינה. שתי שינויים לפי בני אשכנז, לתת קודם את המשקה ואחר כך את המאכל, שינוי ראשון. בבלילה אהבה שאיסורה מהתורה לא יועיל השינוי. ומעבר לכך לעשות עוד שינוי. מרן השולחן ערוך סובר שלא אומרים נתינתו זהו גיבולו. ואם כן, למה מרן מביא את הדעה הזאת בכלל בספרו הגדול? אומר מרן היביע עומר, משום כבודו של בעל הדעה הלא הרמה מפנו, הביא מרן שמי שנוהג כך ימשיך במנהגו. אם בקלות אפשר לעשות, ראוי לכל אחד באמת כך לעשות. אבל לא שמרן כך מכריע. האור לציון ומרן הבן איש חי סוברים לא כך, אלא שדעת מרן השולחן ערוך כן להחמיר כדעת מרן הרמ"א, אלא רק בשעת הדחק וצורך גדול אפשר להקל. לבני ספרד, שינוי בדרך הנתינה בבלילה אהבה מוריד את האיסור לדרבנן, ואז ודאי שאפשר להקל שלא אומרים נתינתו זה גיבולו. ואם זה מאכל שבקלות הטעם שלו פג, אם נכין אותו בערב שבת, גם בני אשכנז יכולים להקל כך. אבל כפי שדיברנו, יש איסות שעצם נתינת המים מקשה ומגבשת אותה מיד. בזה ודאי שלכול אלמה נתינתו זהו גיבולו. לא יועיל שינוי, התוצאה קובעת. לכן לדוגמה מנה חמה ופירה באבקה. אם בשבת נשים בפנים מים, ופירה צריך לדעת שגם כן עוברים על איסור בישול, אבל גם נעבור על איסור לש ולא יועיל שינוי. אז אמרנו הרבה לכאן ולכאן, ונראה לי שאולי קצת הרבנו בפרטים, אז בואו נסכם את הדברים. נחלקו הפוסקים. אם עוברים על איסור לש כשנותנים מים לתוך איסה, נתינתו זה גיבולו. לבני ספרד מותר מכר הדין וראוי להחמיר, ולבני אשכנז הדבר אסור, נתינתו זהו גיבולו. ואם משנים בסדר הנתינה, לבני ספרד מועיל גם בבלילה אהבה, ולבני אשכנז מותר רק בבלילה רכה, לדוגמה דייסה לתינוק, בדבר שהמים אבל מדבקים אותו מיד, לכולה על מה אסור. כל זה שדיברנו וסיכמנו לבני ספרד, לבני אשכנז, זה במשקה שמחלחל ונכנס לתוך המאכל. אבל בדבר שלא מחלחל במאכל, אין פה דין שניתנתו זהו גיבולו. ניתן דוגמה, לשים מיונז על ביצה ואבוקדו מרוסקים. אין צורך לשנות בסדר הנתינה. מדוע? כי הנתינה זה לא גיבולו. כל אחד יחידה בפני עצמה. זה עומד מעל, זה לא נפח להיות חלק. לערבב צריך לעשות כמו אחד מששת הפתרונות שהזכרנו. לתת סחוג לדוגמה, מאכל חריף בתוך מאכל. אין צריך אלא לשנות בצורת הערבוב. משקה שמחלחל עושים שני שינויים, שינוי בצורת הנתינה ובצורת הערבוב, שזה עיקר השינוי. משקה ומאכל שלא מחלחל די בשינוי בצורה של הערבוב. מקווה שהסוגיה המורכבת הזאת של איסור לש לבני ספרד לבני אשכנז הובנה כראוי. נקדיש את הדברי תורה שנאמרו לרפואת מכובדנו הרב שרגא פייבל בן הרב בניומין, אורך ימים ושנות חיים, ולהבדיל לחיים טובים, לעילוי נשמת כל אותם תבוכים על קידוש השם, קדוש ברוך הוא ינקום אין דמם, וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. נצא להפסקה קצרה, וכבר אנחנו מתייחסים כאן לשאלות שהמאזינים שולחים, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, כבר נתייחס לשאלות מן האתר. ערב שבת שלום מבורכת, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
אם הרב יוכל להתייחס לעשיית טחינה בשבת, זה אחד, ואם אפשר להוסיף בקופסה עצמה, מה אם זה לערבב, אם זה נחשב שינוי, או לא.
נדגיש שכשאנחנו עוסקים באיסור לש בשבת, הכוונה היא לקחת, כפי שכותב מרן השולחן ערוך, לקחת שני דברים נוזליים, או שני דברים יחידנים ונפרדים, לערב אותם על מנת לחבר ביניהם ולהקשות אותם. כשאנחנו מוסיפים מים לתוך קמח, ההוספה של המים לתוך הקמח, מעבר לנתינתו זה גיבולו, היא מחלחלת בקמח ונוצר מיד תהליך של הקשיה. בעצם הכל כעת מתקשה ונהפך להיות לדבר אחד. תחינה, מעבר לכך שתחינה גולמית שבקופסה, היא ראויה למאכל בפני עצמה. נכון שכתוב עליה שירה גולמית, אבל היא גם מאכל בפני עצמו. יש רבים שאוכלים תחינה גולמית. וממילא אנחנו לא רואים את התחינה עוד לפני שהוספנו עליה את המים, אנחנו לא רואים אותה כקמח שלא ראוי למאכל שכעת יצרתי מאכל. זה כבר מאכל ראוי בפני עצמו. כשאנחנו מוסיפים את המים לתחינה הגולמית, היא מתחילה לעבור תהליך הפוך. היא מתחילה לעבור תהליך של התפזרות. המים בעצם מפזרים את הגרגירי סומסום ומדללים. וככל שאנחנו נוסיף עוד מים, הרי שזה ידלל יותר מכך. אם כן, לכאורה זה ההפך מלש. אם בלש סיכמנו שעיקר הדבר הוא על מנת לחבר ולאחד, אם כך כאן אנחנו יוצרים מהלך בדיוק הפוך, ואין צורך להחמיר. אלא מאי? אחד מגדולי הספרים בדורנו, שהתקבל בחביבות יתרה אצל בני התורה, ובכלל, טוען שמכיוון שלאחר התהליך של הוספת המים, נוצר לו מרקם אחיד, ואם אנחנו נצרף לבפנים או תבלינים, אז סופו של דבר הוא הקשיה. אנחנו הולכים אחר סופו של דבר, ולא הולכים אחר המציאות הראשונית, אלא אחר סופו. ומביא לכך ראיות, מלכות שבת ועוד. לגופם של דברים, לכאורה, אין מקום להחמיר, וזה לא איסור של אישה. ולכן אין צורך גם לעשות שינוי, אלא אם כן, והרי גם בלי להבה של תחינה אי אפשר לעשות, בפועל אי אפשר לעשות. אז כינן כאן בבלילה רכה. לכאורה כאן הבלילה רכה שנוצרת, היא נוצרת בצורה הפוכה, ולכן אין לכאורה סיבה לאסור הכנת תחינה בשבת. מעבר לכך, כפי שדיברנו בהתחלה, שהיא ראויה לאכילה עוד לפני כן, והמטרה של ההוספה של המים בעצם לדלל. מי שרוצה להחמיר, מכיוון שזו בלילה רכה, אם הוא אשכנזי שיעשה שתי שינויים, שינוי ראשון שיוסיף קודם כל את המים לקערה ואז ישים עליה את התחינה, ושתיים שישנה בסדר הבחישה, אם זה באצבע, אם זה על ידי קווי רוחב ואורך שמוציאים מפעם לפעם, ובזה גם לדעת מרן הרי מה אפשר להכין תחינה. אבל לעניות דעתי, בפשטות, תחינה מותרת לחלוטין לכתחילה לעשות אותה בשבת. אותו ספר חשוב מאוד כותב שזה איסור חטאת לבני אשכנז להכין תחינה בשבת, אבל לעניות דעתנו, יאכלו ענבים ויסבאו. ומי שרוצה להחמיר, כאמור, יעשה שתי שינויים לבני אשכנז. ובני ספרד, שינוי אחד.
שם כוח גדול, תודה רבה,
ברוכים תהיו. יישר כוחכם. שואלים כאן, האם מותר להכין חילבה בשבת? הרי הכנת חילבה מערבבים חזק. לכן לבני ספרד, אם זה יהיה בנחת, יהיה מותר, אבל זה לא מעשי לתוצאה. לבני אשכנז, כאן, בשונה ממה שנדברנו לפני כן, לגבי תחינה, צריך לערבב בצורת הלוך ושוב, או לנער חזק תקלי. ואז גם לדעת מרן הרמ"א זה יועיל. רק כאן שצריך להוסיף, שלגבי סדר הנתינה, שכפי שדיברנו לפני כן בהרחבה. לפי דברי הרב, האם מותר לתת רוטב בתוך אורז ולערבב היטב, והאם פירי זה שונה? ועוד שאלה, שואל אותו, שואל, לפי מה שהרב אמר בשם בעל הקף החיים. תכף נתייחס גם לשאלה הזו. ראשית כל, מרן המשנה ברורה מתיר לכתחילה. מתיר לכתחילה לתת רוטב בתוך אורז ולערבב היטב. כי זה תיקון מאכל, זה דרך אכילה, לכן אין בזה איסור של אישה. לא צריך לעשות שום שינוי, או אכילה של מעט מעט, כמו שכתוב בספר הנפלא שמירת שבת כלחתה, שכך הוא מבין בדברי מרן המשנה ברורה. לא, הכוונה היא שתיקון מאכל אין בזה בכלל איסור של אישה. דברי מרן המשנה ברורה על מה הם נשענים? על תשובת הרמב״ם. היו שסברו שלא פסקינן כך להלכה. בעל הקף החיים כותב ומרחיב בדבר. מרן המשנה ברורה פוסק על כל פנים להלכה למעשה, שמכיוון שכשהרוטב נכנס לבפנים זה רק בעצם תוספת למאכל, אין מקום בכלל להחמיר. לא לחינם הרב שליטה, ברוך הקודש זה למחוק, מלמד בשבועות האחרונים הלכות לש, זו העת שכולנו נתאחד ונזכור שכולנו בני אל חי, והשוני הוא המאחד, יישר כוח גדול בשם כל עם ישראל, חזי מהיישובים העוטפים באהבה ובחום. ברוכים, ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. שאלה נוספת, למדנו ברוך השם ביסודיות סימן שנחף א', ורצינו לשאול, האם כבוד תורתו ראה מקור לדין כשירבו בר גיבול ואינו בר גיבול ביחד? חושבני שכבר שאלתם את זה שבוע שעבר, אינני זוכר, אבל כן. ראינו שהערך שי מאיר שזה סתירה במרן אחידה, בין הלכות שבת להלכות פסח, האם המיעוט בטל, אבל ראינו באש של אברהם שכותב לעדיה, כותב לעדיה שאם המיעוט הוא בר גיבול ניקר, כשהוא בר גיבול ניכר, זאת אומרת אנחנו רואים אותו, אז יש להתחשב בו ולאסור ללוש. זו שאלה חשובה כשמערבבים את שתי הדברים ביחד. עוד פקס, שאלה למעשה. אני נותנת בערב שבת שמן לתוך קערה עם בצל וביצה ומלח, ומכסה במקרר, ובשבת בבוקר מערבבת, האם אני עושה נכון? שוב, מה שהגברת עושה היא לוקחת שמן בתוך קערה עם בצל וביצה ומלח, היא מכסה במקרר ואז היא מוסיפה רק את הערבוב בשבת בבוקר. יש הרחבה גדולה בסוגיה הזו של נתינת משקה בערב שבת, התנאי שזה יספג מכילה היטב בכל התערובת, לא רק שזה יהיה בתחתית הצלחת הקערה שמן, צריך שזה יספג היטב בכל התערובת. במקרה שכזה, שזה נספג היטב בכל התערובת, האם יהיה מותר בשבת להרבב אפילו בלילה אהבה, שזה חיוב תורה, כי כבר בערב שבת הכל נספג? מצאתי במרן השפת אמת במסכת שבת, שלדעתו זה נהיה לאיסור דרבנן. כך כותב גם הקצות השולחן מרב חיים נועה, אם זה רק איסור דרבנן, כפי שהקדמנו, מותר כעת בשינוי להרבב בשבת. והרעיון, רעיון מצוין. השבט הלוי סובר שגם בזה צריך להחמיר. אינני יודע למה. לדעתו, יש בזה מקום לבוא ולומר שזה כן איסור תורה, ואז לא יועיל שינוי. צריך להוסיף ולומר שבביצים עם שמן ובצל ומלח, יש מקום בכלל להתיר את זה בשבת. גם אם לא שמת את השמן בערב שבת, בכלל להכין בצל עם שמן ומלח בשבת, אותו מאכל שנקרא אצל החסידים אירציבל. מרן הרב שלמה זלמן אוירבך מסביר, השמן עיקרו בכלל לתת טעם, הביצה לא קצוצה מדי. רב שלמה קלוגר כותב שאין לישה בדברים שהם לא גידו לקרקע, נכון שחלקו עליו, אבל ודאי שאם בערב שבת הכל מוכן, אז בעירוב קל בשבת יהיה מותר לכאורה אפילו בלי שינוי, כפי שהקדמנו. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה, מחילה על ההמתנה, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה, ערב שבת שלום, בבקשה.
שבת שלום. רציתי לשאול לגבי אמר שעשה שמועה כזאת על העופות. אם אותה משבעה של עלויות הרב, מה שלי הרב קליין,
שוב, אנחנו לא שומעים היטב את כבודו. איזה שמוע יצא מפי הגאון הגדול הרב משה שול קליינש לגבי עופות? כבודו מדבר לגבי הברקל?
לגבי הפתם.
לגבי הפתם, כן.
כן. אז לגבי הפתם אני מדבר כרגע. יצא שמועה שמחליאים אותם, עושים אותם עם כל מיני דברים שהם אולי אסורים, וזה עלול להיות בעיה של מינים מורכבים לדבר אסור.
תראו, העוף פטם שאנחנו מדברים, יש שני סוגיות שעוסקים בו. האם עוף פטם הוא נחשב לטרפה? הרי מומחים אומרים שכשמפתמים אי אפשר להתקיים 12 חודש. אחרי גיל של כמה שבועות, פתם מתחיל לפתח כל מיני בעיות, כמו בעיות לב וכו'. אז לכאורה יש מקום לבוא ולומר, שאם הוא לא חי 12 חודש, אז הוא נחשב לטרפה. הוא נחשב לטרפה. את השאלה הזאת כבר דיבר בה בהרחבה גדולה מאוד, מרן החתם סופר. דיברו בהרחבה גדולה, האם אנחנו אומרים שהעופות האלה, מכיוון שהם לא ראויים לחיות במשך 12 חודש, הם נחשבים לזה. ובאמת, חלק מן הפוסקים טענו שהדרך של העלתה, שמליטים אותם, הם בעצם על ידי זה פוגם בהם גם כן, החתם סופר שמובא בפתחי תשובה, שדוחפים בכוח, אובסים אותם ממש, אז יש מקום לבוא ולומר שזה פוגע גם כן בוושת, והם לא יכולים לחיות במשך תקופה ארוכה. על זה דיבר הרב קליין. אין לי בזה הכרעה ברורה. אין לי בזה הכרעה ברורה.
כן, אני אומר שהוא דיבר גם על עוד נושא, שבשביל הרביעה, מפרים אותם עם כל מיני עופות שקיות, החזקים יותר בריאים, שלהם בשר יותר טעים. אז מפרים אותם עם כל מיני עופות שעלולים להיות טמאים. ואז שם נכון. בעיה של... ועל זה אני מדבר.
זאת אומרת...
כן, אני בכמה חודשים ששמעתי את הבעיה הזאת, וקראתי, קשבתי לה בצורה של הרגלן, והם אישרו את הדברים, ומאז אני תוך ספק, אני בינתיים נמנע מזה, כן? רק מה, אני שומע שזה... שיש הרבה
שבכלל
לא
מתייחסים
לבעיה
הזאת. זאת אומרת כך. קודם כל צריך לדעת שהסוגיה הזאת זה סוגיה ארוכה מאוד, וסוגיה שכבר דנו בה, בנושא של תערובת, של עופות טמאים וטהורים, והנושא של, של המסורת שבדבר, זה סוגיה ישנה ועתיקת יומין שדנו בה. לכן רבים באמת החמירו, כי אין לנו בזה ידיעה ברורה, אני לא יודע לענות על הדברים האלה בצורה ברורה. אולי צריך לעלות כאן באמת מומחה לקשרות שייתן לנו קצת יותר בנושא הזה. הנושא של עוף הברקל שדיברו עליו בזמנו, זה מה שדיברו, האם יש בזה מסורת, אין בזה מסורת, האם צריכים בזה מסורת או לא צריכים בזה מסורת. אולי אנחנו באמת נעלה כאן מומחה לקשרות בנושא. גם אני הקטן מחמיר בדבר.
מה?
גם אני מחמיר בדבר.
אז יש מקום להחמיר בדבר?
יש מקום להחמיר בדבר. זאת אומרת, כשאנחנו בזמנו, הגאון הגדול, רב מאיר ברנסדורפר, זכר צדיק לברכה, דיבר בהרחבה לגבי אותו עוף שאנחנו שהגדרנו אותו ברקל, האם אנחנו, בגלל שאין לנו מסורת, אולי הוא יתערב עם זנים טמאים. אז פתחו עם מרן השבט הלוי, הגאון הגדול רב משה קליין שהזכרתם, יחד עם בית הדין של הגאון רבי ניסים קרליץ זכר צדיק לברכה, ועוד ועוד, ודנו בדבר, ומרן השבט הלוי כתב על הדבר, שמכיוון שנראה שמערבים אותם עם עופות מאים, תרנגולים, ועוד ועוד, אז הוא כתב שזה רק בדיעבד. אינני יודע לבוא ולומר את הדברים הלכה למעשה. למד לשונך לומר איני יודע. אולי אנחנו נעלה כאן מומחה לקשרות. צריך לזכור שחזל קבעו לנו סימני טהרה לעופות, ולכאורה יש לנו שלושה סימני טהרה, נכון? אצבע יתרה, זפק, קורקובן שנקלף ביד, אבל עם ישראל לא הסתמך רק על סימני טהרה, אלא עם ישראל גם סבר שצריך מסורת, כך כותב מרן הרמ"א, צריך מסורת מאבותינו. אבל עופות מאים, אגב, יש להם שלושה סימנים אחרים. ולכן גם במסורת, כשלדוגמה לפני, אבני נזר כותב ביורה דעה שהביאו מרוסיה, הביאו סוג של אבז מסוים. אז כתב אבני נזר שכן אפשר להסתמך על מסורת, בתנאי שזה התפתח במקום של תלמידי חכמים, על התרנגול הודו, שהביא אותו מאירופה, לאירופה, מאמריקה, הוא לא הגיע עם שום מסורת, אף אחד לא היה באמריקה קהילה יהודית, לפני מעל 500 שנה, ובאמת כבר הנציב מוולוז'ין במשיב דבר, כתב שנכון שאנחנו אוכלים, בפרט בני אשכנז, אוכלים רק עופות שיש לגביהם מסורת, אבל אם אין על זה מסורת ברורה, הוא מאוד מאוד הסתפק בדבר, בסופו של דבר התירו אותו, וגורלו של אופה ברקל כנראה יהיה כגורל התרנגול הודו, שיסמכו על המתירים. לגבי אוף פטם והחששות שאירו כאן, שוב, אנחנו לא יודעים לענות על הדברים בצורה ברורה.
השבוע הבא יש מצב שהרב יעלה
כן, 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 אנחנו אולי אפילו השבוע ננסה לעלות מומחה לדבר, ולדעת את ההלכה למעשה. ברוכים, ברוכים תהיו.
אני שמעתי שהרב קרליץ לא היה אוכל עופות בגלל הבעיה הזאת.
שמי לא היה אוכל?
הרב ניסים קרליץ לא היה אוכל.
נכון, נכון, נכון. טוב, אנחנו בלי נדר נעלה את האירורים האלה הלכה למעשה. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. קצת למדנו את הנושא. ברוכים תהיו. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
לגבי התחינה, סליחה שאני חוזרת לתחינה. בדרך כלל כשמכינים תחינה, ביד, לא במכונה, שופכים את התחינה לצלחת, התחינה עצמה הגולמית, שופכים ומוסיפים מים בדרך כלל לאט לאט, ובשלב הראשון, בשניות הראשונות, התחינה מאוד מתגבשת. זה השלב שלפי מה שידעתי בעבר, גרם לאיסור, כי זה נהיה ממש כזה קשה, ואז ממשיכים להוסיף מים, ואז זה נהיה נוזלי באופן שרוצים.
אני כאן רגע קוטע במחילה את הדברים החשובים של הגברת, צריך לזכור שבתחינה יש כבר לחות. אנחנו לא מקבלים את התחינה גוש. התחינה יש בה לחות טבעית, אפשר לאכול אותה גם כך. כשאנחנו שמים מים ברגע הראשון, ודאי שזה מתחיל תהליך של התגבשות, אבל בעצם אנחנו יוצרים כאן בלילה רכה. הבלילה הזאת היא ברגע הראשון בעצם מפזרת את הכל, ואז מתחיל תהליך כימי של גיבוש. אבל כשאנחנו עוסקים בלישה, מהרגע הראשון שאנחנו שמים את המים בדבר שבו אין את החומר, הוא מיד מתחיל להתגבש. גם אין בו את החומר, וגם הוא מתחיל מיד להתגבש. זו באמת השאלה. האם אנחנו מתייחסים לכך כבלילה רכה? וממילא צריכים לעשות שתי שינויים, או שאנחנו רואים את הדבר שבעצם התחינה מכיוון שהיא ראויה, ויש בה עוד לחות, מה היא שונה מכך שאנחנו ניקח מאכל? שכבר מוכן לאכילה, שיש בו לחות טבעית, ניקח אורז בבית, יש בו לחות טבעית, הרי האורז הוא לא יבש כחרס הנשבר, אנחנו אסמנו אותו עם מים ועם עוד רכיבים. וכעת ניקח על האורז הזה שנמצא בצלחת, נוסיף לו עכשיו עוד נוזל כלשהו, נאמר את הרוטב של הבשר, ונערבב אותו ונערבב אותו ונהפוך אותו למוצק. האם זה נחשב ללישה? לא. מדוע לא? נכון שהקף החיים כותב שלדעתו כן, אבל הוא יחידני בזה. למה מותר? אומר מרן המשנה ברורה שהסיבה שזה מותר, מכיוון שאנחנו תיקנו את האוכל. מה שעשינו כאן בעצם, הוספנו ותיקנו את האוכל. גם כאן, זה אכיל גם לפני. עשינו כאן תיקון, אבל גם אם נאמר שאני לא מסוגל לאכול תחינה גולמית, לא מסוגל, אומרים שענייני טעם יכולים. אז נאמר שזה לא מאכל של כל אדם, אבל עדיין האופי שאנחנו שמים את המים יוצר תהליך של גיבוש, אבל ודאי שזה תהליך של גיבוש אחרי הדילול, האם הלחינן בתר סיפה? ואם כן, זו בלילה רכה. אז גם המחמיר יחמיר ויעשה את הדברים בשינוי. אמרנו שדי אפילו לכאורה בשינוי אחד, אשכנזים יכולים להחמיר, המחמיר תבוא לברכה בשתי שינויים. אבל כאמור, לעניות דעתנו, זה לא שונה מתיקון מאכל, יש בזה לחות טבעית לפני כן, זה יוצר דילול. ולכן נכון, בספר שמירת שבת כהלכתם, הגאון הגדול, הרב נויביר, זכר צדיק לברכה, לא מפי מרן הרב שלמה זלמן אוירבך, סובר שעשיית תחינה בשבת זה איסור תורה. ככה מופיע גם בספר אורחות שבת. הוא מעידך הרבה ספרים חשובים אחרים, חלקו עליהם וסברו שהדבר מותר לכתחילה. אנחנו לעניות דעתנו מכל מה שהזכרנו, הדבר מותר.
תודה.
ישר כוח גדול על התוספת המרובה על העיקר. נצא להפסקה קצרה. מאפשרים לנו להמשיך הלאה. מספר שאלות נוספות. האם יולדת שצריכה לנסוע בשבת לבית החולים, זאת אומרת, אם היא תצטרך, האם היא צריכה לומר תפילת הדרך? והאם מי שמצטרף אליה גם צריכים להגיד תפילת הדרך, אם אומרים בכלל תפילת הדרך בשבת? נכון, בשבת אסור להתפלל על הצרכים שלנו, אבל תפילת הדרך זה מטבע של ברכה, שתקנו חז"ל. לכן אין בזה איסור של בקשת צרכים. הרי התוספות כותב בברכות ממחת בשם הירושלמי, שאומרים בשבת ברכת רחם, כי ברכת המזון, נכון שזה בקשת תחנונים, מבקשים פרנסה, חלק אומרים זוננו, ולא אומרים בלשון של ציווי או בקשה, אבל עדיין, זה תופס של ברכות. כל מטבע של ברכה זה לא בכלל איסור בקשת צרכים. מסברה גם, האיסור לשאול צרכים בשבת זה בדברים שאפשר להתפלל אחר כך בימות החול. דבר שצריך לשבת גופה, מתי שמותר לבקש בשבת. לכן היולדת צריכה להתפלל תפילת הדרך, ואם היא לא ביישוב הדעת, אז זה שלידה, שתומך בה, תומכת בה, שמותר לכתחילה להצטרף, גם כן אומרים תפילת הדרך ומוצאים אותה ידי חובה. האם קידוש היום על יין שרף זה לכתחילה או רק מנהג של חסידים? המשנה ברורה, כותב לאדיה, סימן ריש פייטט, משנה ברורה, היה חסיד שבכהונה, משנה ברורה כותב שנוהגים לעכל בקידוש בשחרית, לקדש על חמר מדינה גם כשיש יין. הוא מסיים ואומר מצווה מן המובחר לקדש על יין. זהו כותב בריש פייטט, אבל המשנה ברורה בריש עין ב' בלכות קידוש כותב שיין שרף במדינה שלנו, שמה במדינה ברדין, איפה שהיה מרן חי, זה חמר מדינה, ואם הוא חביב לו, אפשר לקדש עליו לכתחילה. וכולם התמחו את עצמם על דברי התז, שזה נחשב אפילו שיעור קטן, נחשב בעצם לשיעור מלא, מכיוון שיש לו חשיבות, ולכן באמת חסידים הקפידו דווקא לעשות על יש בשבת בוקר, אבל כאמור יש לזה סימוכין הלכה למעשה. האם יש חובה ש הסופר יטבול במקווה לפני שהוא כותב, והאם זה רק דקדוק גריידה? ואיך אפשר לדעת את זה? אפשר לדעת, סומכים על הסופר, אם יודעים שהוא ירא שמיים, סומכים עליו. ערוך השולחן, הכסת הסופר, כבר כותבים, מרן אחידה, שנאה לסופר, שיתבול תבילה תמידית, תמיד, שיתבול כל יום. המקור של זה נמצא כבר בראשונים. הדעת זקנים כותב, שאדם שכותב אזכרות במזוזה ותפילין בספר תורה, שיתבול לפני זה. ודאי וודאי שמי שאמון על, על תורת הנסתר וכתבי המקובלים, אז מכוונים בשעת הכתיבה את סדר הכוונות, בכתיבת שם הוויה, בחילוק של האותיות כמו דת האריזה על פי הזוהר הקדוש, אז ודאי וודאי, כמו שכתוב בסדר הכתיבה בכל יעקב, אז ודאי שזה ראוי מאוד לטבול לפני כן, אם מכוונים, עד הרבה, אם לא טובלים, זה חף שלום יכול אפילו לקלקל. ממילא, אנחנו רק נוסיף ונאמר, שמי שלא יודע לכוון, אמר על דעת מי שיודע לכוון, אבל אם עסקינן בלטבול לפני הכתיבה, הנה זה ראשונים וגדולי האחרונים, זה לא מעכב בדיעבד, כמו שכותב הרייבד, אבל ודאי וודאי שזה ההנהגה הכי ראויה ונכונה. שאלה אחרונה, ונצא להפסקה, האם יש איסור לאכול סעודה שלישית לפני שיתקלת לו סעודה שנייה? בעצם, אם האיחור, השולחן ערוך כותב שאם האיחור של הסעודה זה עונג, לדוגמה שעדיין לא יתעכל סעודת הלילה, אז שהוא יאחר. גם כותב מרן הרמ"א, ועל זה הביאור הלכה, לחכות לפני שיתעכל לו המזון מסעודת הלילה. אז מה משמע מזה? שכן ראוי לאכול סעודת שבת, אחרי שיתעכל המזון מהסעודה הקודמת, שזה לא יחשב לאכילה גסה. אבל מצאתי לעדיה בראש בתשובות. הראש כותב בתשובות, איזה סימן, אינני זוכר כעת, אולי עין ד', הכל פעם הראש כותב בתשובות להדיה, הוא מביא שם מנהג הקדמונים, שאוכלים סעודת שבת, פוסקים, ומפסיקים במעט זמן, נוטלים שוב ידיים ואוכלים סעודה שלישית. ומדוע? מכיוון שזה לא נחשב ברכה שאינה צריכה, כי הכל זה לצורך השבת. ומרן הרמ"א שכותב לגבי לאכול סעודה שלישית אחרי מנחה או לפני מנחה, מביא את שתי הדעות לכאן ולכאן. על פי הארי הקדוש צריך לאכול דווקא אחרי תפילות. סעודת בוקר אחרי שחרית ומוסף. סעודה שלישית אחרי מנחה. אבל על פי פשטות ההלכה, כמו שמרן הרמ"א מביא מהתשובות הראש, אפשר גם בזה אחר זה, וזה לא נחשב ברכה שנצליחה, אבל אנחנו כן נוהגים לעשות איזושהי הפסקה כלשהי. שנבשר ונתבשר בשורות טובות, גדולה שבת שתרחם, ערב שבת שלום מבורכת לכל כלל ישראל.